בפירושו של המערב, ומתחיל בשורה ארוכה של שאלות, אז כדאי להבין את השאלות שלו, ונתחיל ללמוד כשהוא מתחיל לתת תשובות, כן? אז משה קיבל תורה מסיני, לא, קודם כל צריך לקרוא את המשנה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, הם מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. טוב, החלק הראשון והכי ארוך זה על הרשע של המשנה, עד ומסרוה, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. אז המהר"ל מתחיל עם כמה שאלות על הסגנון של המשנה עצמה, השימוש במושג קיבל או קבלה, במושג מסר הוא, אפשר לומר, מסורת, ולפי הדורות, מי מסר למי, אלא מה המשנה משתמשת במילה ומסרה, ממשה ליהושע, ואחר כך רק מנביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. זה פחות או יותר את תמצית הנושא של השאלות שלו. אז נתחיל לאט לאט. אם יש משהו לברר, אפשר... מכל מקום אני חושב שבשיעור הבא נחזור קצת, אבל... משה קיבל תורה מסיני. יש לשאול מה עניין הקבלה הזאת, זאת אומרת, מה קיבל? איך באה התורה מזה לזה? במסכתה הזאת, לא, הוא רצה להסביר למה דווקא המשנה הזו שמזכירה לנו את שולשלת הקבלה ממשה רבנו עד אנשי כנסת הגדולה נמצאת בהתחלת מסכת אבות. זאת אומרת, מה עניין הקבלה הזאת, איך באה התורה מזה לזה במסכתה הזאת, מה שלא נמצא בשום מסכתה. אפשר להסביר את זה באופן פשוט, שהיינו צריכים למצוא אותה משנה של שלשלת הקבלה דווקא במשנה הראשונה של כל התלמוד, בהתחלה של מסכת ברכות למשל. מכיוון שאנחנו מתחילים ללמוד את התורה שבעל פה, איך שאנשי כנסת הגדולה, ביתר דיוק התנאים שהם תלמידים של אנשי כנסת הגדולה, אלו אותה מכתב, אז היה צריך להזכיר את הקשר בין התורה שבעל פה לבין התורה מסיני דווקא בהתחלת כל המשניות, ולמה דווקא בהתחלת מסכת אבות בפרט. זו השאלה הראשונה שלה. ולפי הנראה כי דברי המסכתה הזאת דברי מוסר, זוהי ההגדרה הרגילה שזה דברים של דרך ארץ, של מוסר, אבל פי שיש מסכת אחרת שנקראת מסכת דרך ארץ, ושהיא שייכת לכמה מצוות, אבל פה הכוונה של המערב שבמסכת אבות אין מצוות במובן הרגיל של המילה. זה מוסר, זה לא מצוות. ואינם בכלל תורה אשר קיבלו מסיני. אם ההגדרה שתורה שקיבלנו מסיני זה תורת המצוות, אז זה עוד יותר פרדוקסלי למצוא את השלשלת מסירת התורה ממשה עד אנשי כנסת גדולה דווקא כהקדמה למסכת שכנראה אין מקומה בתלמוד בכלל. הבנתם את השאלה? ואינם בכלל תורה אשר קיבלו מסיני. אפילו אם נאמר שהכל קיבל משה מסיני, אפילו מה שיחדש תלמיד ותיק, יש גרסה אחרת, מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. אפילו מה שחידש תלמיד ותיק, ופה צריך לדייק, זה לא מה שכל תלמיד מחדש שאיתו בכלל תורה, אלא תלמיד ותיק. מהי המשמעות של ותיק בתלמיד ותיק? פה יש דיוק, כן? זה לא כל תלמיד, אלא תלמיד ותיק. זה לא מי שלמד בוותיקן. מה זה ותיק? המשמעות של ותיק. כן, אפשר?
בטק זה
הרבה זמן. זקן. זקן. מה? זאת אומרת, זקן במובן המסורתי, זה שקנה חוכמה. אבל פה יש איזה רמז שצריך שימוש רבנים ארוך מאוד כדי להגיע לאותה מדרגה, שזה עניין של, אפילו זמן גם כן, אבל זה עניין של שימוש תלמיד החכמים. זה נקרא תלמיד ותיק. כן? אפילו אם הוא צעיר, אבל זה עניין של גודל שימושה של תורה, שהיא גדולה מלימודה. זה נושא שיחזור אחר כך. אפילו אם נאמר שהכל קיבל משה מסיני, אפילו מה שיחדש תלמיד ותיק, וכך נראה, פה אני רוצה לסתת שוב מה שלמנו פרה מפיה ועוד מבינה, שיש לו הסבר פשוט הגיוני מאוד ועמוק מאוד, שכל תורה שבעל פה אפשרית, אמיתית, היא כבר נרמזת בתורה שבכתב. זה בלתי אפשרי אחרת, אי אפשר אחרת. הוא מסביר את זה ככה. כל התורה שבעל פה היא נרמזת בגמרא. כל הגמרא נרמזת במשנה. כל המשנה נרמזת בתנ"ך. כל התנ"ך בחומש. כל החומש בספר בראשית. זוכרים את זה. כל ספר בראשית בפרשן בראשית. כל פרשן בראשית בפסוק הראשון של בראשית. וכל הפסוק הראשון במילה בראשית. וכל המילה בראשית באות ב'. הכל נרמז כבר. מי שמבין באופן מוחלט, איך אומרים, באופן אבסולוטי, לא אני מעדיף מוחלט, מה המשמעות של האות ב', הוא מבין כל התורה כולה. למה? זה עקד מהגאון. מי יכול להזכיר? מי יכול לזכור? למדנו את זה פעם. מהי ההגדרה הרגילה למהר"ל עצמו של תוכן התורה? יש שלושה ממדים. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. זה מובן, כן? אז כל זה בא כתוצאה מהבריאה עצמה. התוצאה של הבריאה היא מה שמסומן באות ב'. עכשיו יש בורא ובריאה. מכיוון שיש בריאה, יש בריאות, אז יש שלושה ממדים האלו, של בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעת. זאת אומרת, כל הנושא של התורה זה היחס בין אחד לשני. אם האחד הוא הקדוש ברוך הוא, השני הוא הבריאה, אם האחד הוא הבריאה, השני הבריאה אחרת, ואם האחד הוא עצמו והשני הוא עצמו. זה מובן. זאת אומרת, כל חוכמת התורה היא החוכמה של היחס בין אחד לשני. ואנחנו נבחנים דרך אותו מבחן. כן? שורש התורה זה האות ב'. מכיוון שיש ב', אז זהו הנושא של התורה. הבנתם? זה ברור. זה לא עניין של דואליזם. כן? מה? מה? כל עוד שהקדוש ברוך הוא היה קודם שנברא העולם היה הוא שמו אחד, כן? כל עוד שהיה אחד, אין מקום לנושא שהתורה מתגלית בשבילו. זאת אומרת, איך אני מתייחס לזולתי. אם זולתי הוא הקדוש ברוך הוא, אם זולתי הוא הבריאה האחרת, אם זולתי זה עצם האדם בתוכי. צריך אולי לברר את הממד השלישי הזה. בין אדם לעצמו, זה הממד המשיחי של התורה. עצם האדם בתוכי. צריך להבין את המילה עצמו, פשוטו כמשמעות, באופן יסודי. עצמות של האדם. בין אדם לעצמו. זה לא רק, איך אומרים את זה בדקדוק בעברית, פרונומינל. להתפעל זה המילה, זה לא רק יחס ביני, אי אפשר לומר בעברית. בעברית אומרים ביני לבין עצמי, אז העצמי הזה זה לא אני. זה הניצוץ המשיחי שיש בכל בריאה. ולכן יש מצוות ששייכות לממד המשיחי הזה, יש מצוות ששייכות לממד המוסרי בין אדם לחברו, במשמעות של המילים בתרבות הנוכחית. כי בתרבות, לפי התורה, כל התורה זה מוסר, כל התורה זה משיחיות, כל התורה זה דתיות, כן? אבל אנחנו רגילים בתרבות הנוכחית לחלק את הרבדים האלו. אומרים דת, עבודה, בין אדם למקום. אומרים מוסר, בין אדם לחברו. ואומרים רוחניות, בין אדם לעצמו, כן? אבל הגדרות של המצוות הן בשלושת הרבדים האלו בבת אחת. ואני לא מצאתי שום ספר, שום לימוד, שנותן הדיוק של החלוקה של המצוות לפי הממדים האלה. כי זה נושא רחב וקשה מאוד, מכיוון שחוץ מזה, בכל מצווה יש גם כן את כל הממדים האלו. ובכל ממד של מצווה, יש גם כן מחשב הדיבור ומעשה. הכל אחד, כן? אבל יש חלוקה לפי העולמות האלה, כן? למשל, מצווה כמו הכשרות. למה רוב העם לא מבין את החשיבות של זה? מכיוון שאין לו מקום להגדיר הגדרה פשוטה באיזה חלק מן התורה זה צריך ללמד. אז רגילים לומר שזה דת כשרות. אבל לפי החוכמה ההגיונית, לא מבינים מה שייך כשרות ודת. דת זה תפילה, דת זה עבודה בית הכנסת, דת אפילו קורבנות, כשרות. אבל זה דוגמה שאני למדתי, שזה מצווה בין אדם לעצמו. איך אני מוליד את עצמי. תפסתם את ההסבר, כן? וכן הלאה. למשל, אני חושב שהמצווה שהיא יכולה לשמש כדוגמה ראשונית אולי לעבודה, למחקר כזה, זה מצוות שבת. במצוות שבת יש כל המשורים באופן גלוי בפשט של התורה. יש ממד של בן אדם למקום, יש ממד של בן אדם לחברו, ויש ממד של בן אדם לעצמו, במחשבה, בדיבור ומעשה. מכיוון שאנחנו, כן, מה? ברור. בעשרת הדיברות יש קודם כל מצווה ראשונה או ראשונית כוללת את הכל. כן? אנוכי השם. ואחר כך יש שלושה חלקים של שלוש. מצוות שבין אדם למקום, אחר כך מצוות שבין אדם לעצמו, ואחר כך מצוות שבין אדם לחברו. ובכל חלק של שלוש יש במחשבה, בדיבור ובמעשה, אבל לא באותו סדר. אולי פעם נעשה את התרגיל הזה כדי ולכן שלוש כפול שלוש זה תשע, וכל התשע האלו זה רק ההתפתחות של המימרה הראשונה, הדיברה הראשונה, שהיא התפתחות של המילה הראשונה, אנוכי. ללמוד איך להיות אנוכי. אולי פעם רמזתי דרך פסוק אחר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. אנוכי מצווה אותך, מצווה לך את הדברים האלה, האנוכי. זה תורת אנוכי. אני יכול לקבל רק קצת נייר, כן?
יש עניין של מקום. אני לא מבין, קראתי
את זה בשלב.
למה
המציא באותה
שבולי האות ב' לא היה...
עולם ברוך.
בולי האות ב' לא היה עולם יכול להיברות. אני מסביר את זה לצורה של האות ב' שהיא חתומה בית הלכה עם פיק. של האות שנמצא מאחורי החתימה, ועל ידי זה שיש חתימה, העולם יכול להתברר מפתח אחד. ואלף הוא פתוח מכל הצדדים.
כן, אני זוכר את זה, והרמז שמה הוא לפי אותיות רבי עקיבא. ולפי אותיות רבי עקיבא, שעוד בית רומזת לעולם כבית של האדם. אני חושב שזהו זה, השורש זה באותיות של רבי עקיבא. אבל יש מאמר אחד קשור לאותו נושא בהקדמה של הזוהר, שכל האותיות ביקשו שהקדוש ברוך הוא יברא את העולם דרכם. וזה מתחיל למפרח. קודם כל באות תו, תו, ואחר כך עד האות א'. ודרך כל אות, התשובה הייתה, זה בלתי אפשרי, כי יש צד שלילי במשמעות של האות. ואפילו א', שזה התחלה של המילה, מילה ארור. אלא, כשהאות ב' באה, אז הקדוש ברוך הוא הזכיר, מכיוון שזה התחלה של ברכה. והמהר"ל על המדרש הזה מסביר שזה אותה משמעות של האות ב', האות ב' היא סימן הברכה. מכיוון שמהאות ב' מתחיל הממד של הריבוי של הברכה. האות ב' היא הברכה. ואז אחר כך האות א'. עכשיו, ומה איתי? אז הקדוש ברוך הוא משיב, אני אתחיל את הדיברות באלף, אנוכי השם אלוקים. ופה אולי אני אשחיל קצת על הנושא הזה, כי זה נושא מעניין מאוד. שהעולם נברא בעשרה מאמרים, וזה לפי מילת החסד. אמור זה חסד. ויש פסוק שמסביר את זה באופן פשוט מאוד, עולם חסד ייבנה. כל עוד שהעולם לא היה עדיין מספיק מבוגר, נאמר, כדי לקבל על עצמו עול תורה, זאת אומרת האחריות המוסרית, אז כל העולם היה נבנה על מידת החסד. ויש רמז בזה, בפרק של תהילים, שנקרא הלל הגדול, שיש 26 פסוקים של כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. עד שמגיעים לדור יציאת מצרים, שהוא דור של משה רבנו, שהוא דור ה-26 מאדם הראשון, אז נתקבלה התורה. אז כל הדורות האלו הם מבחינת עולם חסד ייבנה, כי לעולם חסד. ואז העולם מתבגר דרך עם ישראל וקיבל את התורה, זאת אומרת, אז ההתגלות היא דרך עשרת הדיברות ולא עשרה מאמרים. ואז, מה? כן. ואז, ותדבר לבני ישראל. כל תאמר לבית יעקב, ותדבר לבית ישראל. זה שתי המדרגות. ואז אפשר להתחיל בממד השני שהוא מפי הגבורה. כן. עד תקופת מתן תורה זה עולם חסד ייבנה. זה תקופה של מידתו של אברהם אבינו. ומי סיני ואילך, ממינו אש דק למו, זה מפי הגבורה שמה. וזה ההבדל בין אמור ולדבר. אמור זה אמירה רכה. דבר זה אמירה קשה. מידת הדין, מידת החסד. זה מובן. כן, לנושא שדיברנו מקודם, שזה חלוקה המצוות. יש גם כן חלוקה אחרת. כי הפסוקים שמתחילים את המצוות הם או ויאמר השם אל משה, או וידבר השם אל משה, או ויאמר אלוקים אל משה, או וידבר אלוקים אל משה. למור, כן. או זה או דרך המור אלוקים, או דרך דבר אלוקים. או דרך המור השם, או דרך דבר השם. וזה ארבעה סוגים של מצוות. ואם הייתי צעיר, הייתי לוקח את הנושא הזה כדוקטור חקר המקרא. אבל זה עבודה שאני לא מצאתי ספרים על זה. כן. וכדאי ללמוד את הנושא. טוב, אז מכיוון שאנחנו באותו נושא, אז אני רוצה להקדים קצת הקדמה, זה חידוש שהתחדש לי לא לפני הרבה זמן. הגדרה פה של תורה מסיני. ויש עוד ביטוי, שתורה שהיא מפי הגבורה, כן? כמו שהזכרתי מקודם. למשל, אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. אז אני רוצה לנסות להסביר את זה. למה התורה נקראת מפי הגבורה? זה מקביל להגדרות של תורה מן השמיים וכן הלאה. כן? אבל מה המשמעות של ההגדרה המיוחדת, המדויקת הזו, מפי הגבורה? אז לא, בלי להיכנס במושגים של הנסתר, אבל צריך להבין בהקשר למה שאמרנו מקודם, ש... המעשה של הבריאה היא לתת מקום לבריאה להתקיים, לתת מקום לזולת להתקיים. ולכן לפי המקובלים, הבריאה יש מאין, היא באה אחרי הצמצום של הבורא, ותוצאה של הצמצום זה לתת מקום לבריאה כדי להתקיים. זה מובן, כן? אפשר להגדיר את זה ככה, שהמעשה של הבריאה, וזה הדגם של תורת השם, רצון השם, זה המעשה המוסרי היסודי. זה לא, איך אומרים, תהליך מכניסטי כזה, שמי הבורא יוצא בריאה. כאילו יש איזה מין חוק של הכלח, שמן המציאות הקודמת יוצאת מציאות אחרת, כמו שמסבירים הפילוסופים, כן? אלא יש פה איזה רצון מוסרי, מישהו רוצה לברום מישהו אחר שהוא ביחס של בן לאב, כי יש גם בקבלה איזה רמז יפה מאוד, שהמילה הראשונה של הלשון העברית זה המילה אב. כיוון שזה א' ב', זה המילה הראשונה, אב. והרמז הראשון של היחס בין הבריאה לבורא זה בין לאביו. וזה הסגנון של המקרא, זה לא רק דמיון, זה לא רק סגנוני, כן? זה מהותי. מי שהוא רצה לברוא אותנו. והבריאה עצמה היא הבריאה, המעשה הזה זה לתת מציאות להמציא מישהו אחר. ולכן מעשה הבריאה זה אקט המוסרי היסודי. זה מובן. כן. אז המעשה הזה של הבריאה נקרא בלשון חז"ל גבורה. ואני רוצה להסביר את זה לפי הפשט, לפי ההגדרה של מה זה גיבור, לפי המשנה בפרקי אבות. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כשאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים, אתה גיבור. אז מה המשמעות של כובש את יצרו? זה הנושא. כביכול, הקדוש ברוך הוא כובש את יצרו של התפשטות ההוויה המוחלטת שלו, כדי לתת מקום לזולת. וזוהי הגדרה של תורה מפי הגבורה. כי זוהי התורה של היחס לזולת. והערך הזה, המידה הזו, שהיא הבסיס של התורה, היא מפי הגבורה. זוהי הרצון של הגיבור הזה שברא את העולם. לא שיש מעשה גבורה לפי הפשט. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. וזה לא גבורה לברוא עולם, אם הוא כל יכול. ויש הרבה מקורות בזה שמסבירים את זה ככה. בהבר העם, בלי שום, מה ביטוי? זה לא עייפות, בלי שום תורה. בהבר העם, במוצאות הפה. זה הפירוש על ברוך שאמר והיה עולם. ולכן אין מקום להסבר של גבורה במובן ה... הפילוסופי של המילה, אלא זה גבורה לפי הלשון הקודש זאת אומרת, הצמצום הזה של כובש את יצרו, כדי לתת מקום לזולת, זוהי התורה. ולכן זוהי ההגדרה של התורה מפי הגבורה. ויתכן מאוד, עד כאן זה ברור לי, מכאן והאחלך זה לא מצאתי מקורות, שפי הגבורה זה מידת החסד. כי מידת החסד מביאה למידת הגבורה. אז פי הגבורה זה מידת החסד. ויתכן מאוד להסביר בשיטה אחרת, שדווקא פי הגבורה זה מידת התפארת. מכיוון שבכל מקום פי זה פה זה מלכות. אז פי הגבורה זה מלכות דחסד. או פי הגבורה זה מלכות דגבורה, זה מביא לתפארת. אבל בין כך ובין כך, ההגדרה היא אותה הגדרה של התורה שלנו, וזה קודלו של המאמר של רבי עקיבא, ואהבת לאחר כמוך, זה כלל גדול בתורה, זוהי ההגדרה של הגבורה. כן? התורה שלנו באה מפי הגבורה. זה מובן? טוב. ויש מקום, אם כן, להכניס את דברי המוסר בתורה עצמה. אבל פה זה לא במעבר עצמו, זה רק אני חושב. הוספתי כך. כן.
אבל תראה, זה רון אחר אחד מכם. ב' זה תשעון פריאה ומורה. ומתח העולם המכנס פריאה ומורה. לא יגידו תמורה פילוסופית. א' של עשרת הדיברות הוא מבחינת האחדות של בורא. שאחת להבין את זה מבחינת מוסר ולאדם החזרות בלבד. את עשרת הדיברות. לכן, את עשרת הדיברות קוראים בעל, שזה בא משם אחדות השם. ואת העולם בא לבנות בורא ובריאה, שלא תגיד שהבריאה מחויבת מהבורא.
כן, החלק השני זה ברור, אבל בחיל הראשון, איך אתה מסביר ש...
זה החלק השני בבית, לא בעד.
לא, החלק הראשון.
זה השלט אותו כעצם מאחד לפי שניים.
זה החלק השני, זה ברור, אבל בחלק הראשון, איך הכלל, כן, הכלל המוסרי בא מהאחד, מהאלף.
לא, הכלל המוסרי, מבחינת מוסר,
הכלל
המוסרי, בא דווקא להיות בית, לא מאוד אלף.
שאני קובע למוסר על פי המוסדה של שני צורים. ואילו
התורה באה אומרת לא, המוסר האלוקי הוא הקובע, האלף הוא קובע, לא
הבן. זה מה שאני רוצה להבין. איך
האלף
קובע את המוסר?
כיוון שזה אחרי שאתה לא שאתה רוצה. שאחר ללמוד היום, כמו שלא מלמדים, מוסר מפי אנשים. אילו אנחנו מלמדים מוסר מפי השם.
לא, אבל... אבל צריך לקבל מקודם את... עניין הנבואה עצמה, התגלות הדיברות מי הקדוש ברוך הוא. יש הנחה. יש הנחה קודמת.
כן, אבל זה כבר עניין אחר. זה לא קשור, העניין הוא עד לבית. כי לכן יש את העניין של בראשית דבר האלוהים. והרבה זה בעת יותר דיברות. שהיינו משווים שצריכים להכיל
עד לבית דיברות. כן, אבל אני לא רואה סתירה. מכיוון שאפשר להוסיף ככה. שהמצב הטבעי, המצב של המציאות, זה עניין של בית. יש שני זולת. באה התורה, והיא נותנת לנו את הדגם של האלף, צריך לאחד את זה. כן? זה לא סוד. טוב.
זה
מה שאמרת קודם,
שהתורה היא מלכות דחסד, ואת העולם היא מלכות
גבורה. כן, מכיוון שכשהתגלות המצווה באה דרך לשון ויומר, זה לא אותו תוכן, אותו תכלית, כשבאה דרך לשון וידבר. כשהמצווה באה דרך לשון אלוקים, זה לא אותו יעד, כשבאה מלשון הוויה. ולכן יש ויומר אלוקים, וידבר אלוקים, ויומר השם, וידבר השם. זה ארבע עולמות שמידו. אבל השאלה, הבנתי את השאלה כשאלה כבר בתלמוד תורה, אבל לא הספקתי למצוא תשובה לה באותו ניתוח. ייתכן שזו שאלה שאינה שאלה, אבל זו שאלה כל כך גדולה שאני מסובק אם אינה שאלה. ו אם יש לכם הזדמנות לשאול וללמוד את העניין, זה מעניין מאוד לראות אם יש איזה ספר שמדבר עליו. אולי זה נושא שלא ניתן לספר. טוב. אז כל זה התחלנו להסביר מה זה תלמיד ותיק, כן? אני זוכר דיוק אחד על אותו נושא של הרב הצר, שאומר, תלמיד שאפשר לומר ממנו שהוא קשור למעמד הר סיני. הוותיקות הזו הכי גדולה, כן? ותיק זאת אומרת שזה בא מסיני עצמו. הוא יבר את זה ככה. כוח הפלפול, כדי להבין את ההלכה למעשה של המצוות, הוא נותן לגלות ממתת פנים תמה, ממתת פנים טהור. ולכן יש אפשרות את המכרחה ממנו ותיק להסביר, לגלות פנים בתורה שאינם כהלכה. אבל תלמיד חכם שמגלה פנים בתורה שלו כהלכה, זה סימן שאינו תלמיד ותיק, אינו קשור לחוט הזה שמביא אותנו עד הקדושה של הסיני. כי יש בכוחו של השכל של התלמיד חכם להוכיח שהנחש טהור. זה דוגמה שנותנים המקורות. אבל אם הוא מסתפק בזה, זה סימן שאינו תלמיד ותיק. תפסתם את ההסבר. טוב, זה ההסבר הישוב. מכל מקום, למה ביאר עניין הקבלה וכאן יותר מן מסכת אחרת? ועוד קשה, שאמר משה קיבל תורה מסיני, היה לו לומר, משה קיבל תורה מן הקדוש ברוך הוא. ולמה זכר בזה מסיני? ועוד קשה, שאמר משה קיבל תורה מסיני, הזכיר לשון קבלה, ואחר כך לשון ומסרה ליהושע. וכך היה לו לומר, משה קיבל תורה מסיני, יהושע קיבל ממשה, וכן הכל. כאילו, יש בכוחו של משה לקבל מסיני, אבל אין בכוחו של יהושע לקבל ממשה, אלא משה מסר לו, וקיבל מה שקיבל. תפסתם? את השאלה. ולא עוד, אלא שחזר לומר לשון קבלה, כי אמר לשון מסירה עד אנשי כנסת הגדולה, ואחר כך במשניות הסמוכות, אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. ופה אני רוצה להסביר מיד. יש בכוחו של אנטיגנוס לקבל משמעון הצדיק. ולא רק ששמעון הצדיק מסר לו, והוא לא יודע אם הוא קיבל או לא קיבל. כן? אבל אי אפשר לומר שיש בכוחו של יהושע לקבל ממשה, כמו שמשה הוא קיבל. למשל. ויש עוד מאמר אחר, כשמשה אבינו מסתלק מן העולם, אני לא זוכר את המספר, נשכחו המון הלכות, כן? ובאו תלמידי חכמים והחזירו אותם בכוח פלפולם, כן? תלמידי חכמים האחרונים והחזירו אותם ונותנים שמות שם, אבל לא זוכר, בני בטרה אולי. אולי בני בטרה, אולי תלמידי חכמים אחרים, והחזירו אותם מכוח פלפולם. וכשיהושע נפטר גם כן, יש אותו מדרש, השתכחו כמה וכמה הלכות. ונותן עוד דוגמאות, יוסף בן יועזר איש שרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו ממנו, וכן, פה צריך לומר קיבלו מהם, אבל זה... וכן בכל הזוגות הזכיר לשון קבלה תמיד. ועוד קשה למה הוא צריך להזכיר אצל נביאים לאנשי הכנסת הגדולה מסירה בפני עצמו. פה כדי לברר את זה, חוזרים למשנה. המשנה אומרת, משה קיבל תורה מסיני ונסרה ליהושע, זה מסירה אחת. ואחר כך יהושע לזקנים וזקנים לנביאים מאותה מסירה. אחר כך המשנה אומרת, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. ולכן יש לנו פה שתי מסירות. מסירה של משה רבנו ליהושע, ואחר כך אותה מסירה, זה ממשיך עד הנביאים, ואחר כך הנביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. זה מובן או אני אסייר את זה בלוח? זה מובן, כן? ואנחנו עוד שייכים לאותה מסירה של הנביאים לאנשי כנסת הגדולה. אנחנו עוד באותה תורה שאנשי כנסת הגדולה קיבלו מהנביאים, שנביאים את הרוח, עד תורת המשיח. כן? זה ידוע לכל. ולכן כאילו יש פה שני מעברים. התחדשות ממשה רבנו ליהושע, זה המשיך עד הנביאים. ואחר כך מנביאים לאנשי כנסת הגדולה התחדשות גמורה. ואנחנו קיבלנו, יש בידינו, את התורה שמסכו הנביאים לאנשי כנסת הגדולה. צריך לזכור כדי להבין את ההסבר שלו אחר כך, ומזה מתחיל עניין המוסר. עד כאן אין שום רמז בתורה של עניין המוסר. המוסר במובן של אותה מסכת. כן? הוא מביא אחר כך את ההסבר הזה כדי להסביר למה אותה מסכת נקראת מסכת אבות. אני יודע אם כבר הערב נגיע לזה, אבל רק רציתי להסביר את השאלה שלו. כן, אני חוזר בקצרה. משה קיבל תורה מסיני. אותה תורה, משה מסרה ליהושע. ומאותה מסירה, זה עבר לזקנים ומזקנים לנביאים. אחר כך יש התחדשות. ונביאים מסרוה. אני רק מוסיף ואני מגזים קצת. בלשון שלהם לאנשי כנסת הגדולה. ואנחנו שואבים עוד מאותה מסירה של הנביאים לאנשי כנסת הגדולה. זה מובן?
אני חושב שאתם מבחינת הקבלה, לא מבחינת המסירה. זאת אומרת, מה שיהושע קיבל ממשה...
זה לא נכנס שקיבל. מה קיבל?
מה שמשה מצא ביהושע, זה העניין של מידתו של יהושע. לא מידתו
של משה,
כמו שלא מבינים,
מידתם הוא מסור לעתיד מידתם של אנשי מנסה גדולה,
שזה מידה אחרת, אני אבין את המאמר, אפשר, אפשר. יומה, עמוד צבא מחתה, עמוד ב', סמכתי, סמכתי
זה
מסוכן. אז הוא אומר, למה נקראו אנשי מנסה גדולה, שהרדיעו עטרה ליונה? מה עטר מיליהו? וראה, ולא אמר לך, משה אמר גיבור
גדול גיבור אינו
לא אמר גיבור ודניאל
לא אמר תורה באו אנשי כנסת ועד יושבים עטרה ליונה וזה מידה אחרת של עטרה ליונה כן זה מידה שלא של הנביאים אלא מידה של הנביאים הגדולה זה אותו תוכן של ההסבר אבל הלשון של השאלה של המהר"ל הוא הלשון ההפוך הוא מדבר על המסירה לא על הקהלה אפשר. כן, אחר כך הוא יגיד את זה, אבל השאלה היא בסגנון של המשנה. כן. ובמילים אחרות. למה לא אמר, הוא מסרה ליהושע, ויהושע מסרה לזקנים, וזקנים מסרו על לנביאים, ונביאים מסרו. כאילו יש שתי התחדשויות. ופעם אני הסברתי את השאלה בצד אחר, ככה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה. זאת אומרת, כל מה שקיבל מסך. משה קיבל תורה ומסרה. כן? אבל זה לא אומר שהוא מסך, אבל זה לא אומר שהמקבל קיבל. זה העניין. לכן ההסבר הוא לפי כוח המקבל. אבל נראה שההסבר של המהר"ל הוא במישור אחר. הוא מדבר, אולי נגיע עוד הערב. על יחס צירוף מיוחד בין המקבל והמוסר. כן. סליחה, כן. בין המקבל ומי שהוא מקבל ממנו. לכן יש צירוף מיוחד בין משה ליהושע, אבל אין אותו צירוף אחר כך. רק במקרים בודדים של פרטים יחידים, וזה השורה של המשניות, למשל אנטיגנוס, ושמעון הצדיק. אבל בין הזקנים ליהושע לא היה אותו יחס, בין הנביאים והזקנים גם כן. ופה אנחנו רואים אולי עוד דוגמה למה שלמדנו פעם מספר אחר, של העניין של חכם עדיף מנביא. כי פה אנחנו רואים מדרגות שיורדות, כן? מדרגה של מסיני. מדרגה של משה, מדרגה של יהושע, מדרגה של זקנים, מדרגה של נביאים. וברוך שמדרגה של נביאים היא למטה ממדרגה של זקנים. אחר כך באה מדרגה של אנשי כנסת הגדולה, שהיא למטה ממדרגת הנביאים. ולכן פה יש איזה רמז של איזה מדרגה של תלמידי חכמים שהם למעלה מנביאים עצמם, וזה נקרא זקנים. אבל אין לנו תפיסה באותה מסורת מסירה, כי המסורת שלנו מתחילה ממה שמסכו הנביאים לאנשי כנסת גדולה. מה יש למעלה מזה? זה נעלם. לא, אני אומר זה נעלם. זה לא נמצא. תפסתם את העניין? אחר כך אני רוצה לא להוסיף רק משהו לפני שאני אשכח, כבר שכח. זה ש... למשל, אם ניקח את הפסוק וידבר השם אל משה לאמור. אנחנו יודעים לפי פשט הפסוק, וידבר השם אל משה לאמור, מה שמשה אמר בלאמור הזה, מה שאמר השם למשה, נסתר. אתה מסכים את ההבדל? ברור שזה אותו תוכן, אבל איפה זה נכתב? מה אמר השם למשה? השם אמר למשה משהו כדי שהוא יאמר. מה שאמר משה, יש בידינו. מה שהשם אמר למשה, זה לא בידינו. הבנתם את הפשט הזה? כן, מכיוון שיש התפשטות, התפתחות בתקופות של ההיסטוריה של מסירת התורה. וצריך להתרגל לזה שאולי אני אשתמש בממרה שהיא לא קשורה ישר לעניין שלנו, כל הקודם זוכה, אפשר לומר את זה, אלא שאנחנו מוצאים בגמרא שהתנאים אמרו, שהאמוראים אמרו מהתנאים, אמרו את זה ככה, מרבותיהם התנאים, אם הם היו מלאכים, אז אנחנו כבני אדם. ואם הם היו כבני אדם, אנחנו כחמורים. ועכשיו אנחנו רחוקים מאוד מהאמוראים. ואני נזכח שזה נכתב ברמב״ם, שהוא אמר, מהאמוראים, ואם הם כמלאכים, אנחנו כבני אדם וכן הלאה. הרמב״ם. אז מהרמב״ם. ולכן יש התפתחות, אבל מה? זה אומר ירידה, ירידה, ירידה. אלפו, כן. אני נזכר ששמעתי פעם שיש שני מוקדים, סיני, תורה מסיני ותורת המשיח. כל עוד שמתרחקים מתורה מסיני, אז יורדים מאותה מעלה של תורה מסיני. אבל בבת אחת מתקרבים קצת ויותר לתורה של המשיח. ולכן בכל תקופה יש פחות או יותר תורה מסיני, יותר או פחות תורת המשיח, ופחות או יותר, הבנתם? זאת אומרת, אני רוצה להוסיף להסבר, שצריך לזכור פעם, כל פעם, שהקשר בינינו ובין המשמעות של התורה, אני לא מדבר על הספרים, כן? זה כוח של זיכרון, וזה פסוק מלא. זכרו תורת משה אב. זה עובר דרך זיכרון. מי ששוכח, שכח. אי אפשר להחזיר את זה בכוח השכל. זה לא סותר מה שאמרתי מקודם, שההלכות שנשכחו, אז באו תלמיד החכמים והחזירו אותם בכוח פלפולם. כי זה עניין של הלכה, כן? אבל תוכן התורה, זה עובר דרך הזיכרון. ולכן הריחוק של הזמן מקטין את כוח הזיכרון. אלא ש, וזה עניין של חסדי הבורא, יש מאמר שאומר, הקדוש ברוך הוא ראה מביט מראשית אחרית, רעב, היא תתפתחו של כל הדורות, קוראות הדורות מראש, ורעב שיהיו צדיקים יהיו מועטים. אז חזך ו... זהו. זאת אומרת, הצדיקים הגדולים, הקדוש ברוך הוא שולח אותם בכל דור ודור, כדי שהירידה הזו לא תבוא לשליחה גמורה, של מחמת הריחוק הזה, כן? אבל יש צד אחר, הדלקה, שברך הריחוק מסיני יש קירוב מתורת המשיח. כן? ופה יש איזה מאזן עדין מאוד. כן? זה מובן. נכון. אבל מה שרציתי להסביר זה צד אחר של העניין, רק דקה. זו השאלה של הגברת. זאת אומרת, התורה של שהתגלת בעולם ביציאת מצרים, כן? ושהיא התורה שאנחנו צריכים לקיים עד הגאולה האחרונה של ביאת המשיח. אחר כך העולם נכנס בעידן אחר לגמרי. ויש בסגולתו של המשיח לחדש את הלבוש של התורה, ואנחנו לא יודעים איך יחליט לחדש החידוש הזה. כן. מה?
הרמב"ם פוסק בהלכות מלכים שהתורה לא
עומדת. זה אותה תורה. אבל, למשל, אולי...
זה דבר מנהגו של עולם?
לא. זה לא עניין של מנהגו של עולם, זה עוד עניין אחר. זה אותה תורה, למשל. אולי אקח איזה דוגמה קטנה מאוד. וזה נושא חשוב מאוד, וגם כן פה יש מקום ללמוד הרבה. כל עניין של המחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, כן? זה אותה תורה, אבל הלבוש שמביא את, למסקנה, להלכה למעשה, הוא אחר ושייך לתקופה אחרת של התפתחות ההיסטוריה. זה לא אומר שמנהגו של העולם השתנה, אלא באותו עולם הזה, באותה התפתחות של העולם, יש תקופות שונות, ודבר הלכה שהיא הלכה למעשה באותה תקופה, אחר כך בתקופה אחרת היא כבר לא הלכה למעשה, הלכה למעשה היא אחרת. כן? זה לא אומר שהתורה השתנתה, אלא הלבוש של מסירת התורה משתנה. וזה הכלל שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה אותה תורה. אבל, והלכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם, זה הלכה למעשה. כן. וזה לפי
דבר. תיקוני זוהר, שעניין של אחד אחד אומר, ויקע וירקה משה על התלה, שהתלה ביתו עם יומיים חיים. אז הוא אומר, התלה דעתך. להפיד לבוא,
מי הלכה איתו מהם
חיים,
לפי דרגתם של התורה. זה דומה. ואני נזכר אולי פעם, סיפרתי לכם את זה, כשהיינו קטנים בתלמוד תורה, אז היינו קוראים, בית הלל אומר, בית שמאי אומר, זה היה בראשי תיבות, בית הלל בית שמאי, היינו קוראים את זה כקטנים, כן? ברוך הוא אומר, ברוך שמו הוא אומר. ורק אחר כך הבנתי שזה לא טעות, אלא זה סוד של תורת הנסתר. כי יש כלל שהלכה כבית הלל בעולם הזה, הלכה כבית שמאי לעולם הבא, וההבדל בין ברוך הוא, ברוך שמו, הולך לאותו כיוון.
הלבוש של המכירה משתנה. ולכן אני רואה את זה, משה קיבל תורה מתנה, ובשרה ליהושע, מכוח אותה מסירה זה נמשך עד למדינים.
יפה.
מכוח אותה מסירה,
זה מה ש...
יהושע מטר לזקנים, והזקנים המיוחדים.
זה יפה.
ממשה זה הלך לשם עד הנביאים, והלבוש השני הוא...
מהנביאים.
מהנביאים, נצרו עליה שקלטת.
זה בדיוק מה שרציתי להסביר. בדיוק. ולכן אני הוספתי שאנחנו מתייחסים לאותה מסירה של הנביאים לאנשי כנסת גדולה, נאמר תורת אנשי כנסת גדולה עד ביד המשיח, זה מה שעושה. כן. והחכמים שהסבירו את זה ככה, אמרו גם כן, ואף אחד לא יודע מראש מה יהיה המצב בימות המשיח.
כן.
מה?
כל אדם עשה את זה, כל קבלה, אלא תהיה אחת עשיתים.
זה מהרמב״ם, כן, אבל לפי מה שאני זוכר, כל עוד שאנחנו לא מגיעים לאותה תקופה, כדי לראות איך זה, זהו, עד שזה יתגלה. ולכן זה חשוב מאוד לזכור כל פעם את זה, כל מה שאמרו הנביאים, כל מה שאמרו החכמים גבי לעתיד לבוא, זה מבחינה כללית. בצורה פורמלית, כשנתנו פרטים, זה דוגמה שצריך לפרנע אותה. רק כשהמאורעות מתגלים, מבינים איך זה מתגלים. חוץ אולי, והרב דלצל היה רגיל לסתת את זה, איזה רמז שיש בפרק חלק, עד שיתנו על יהודה את... מה אומר בסוף? מה? תנומתם, כן. מכיוון שהגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. ופה יש איזה סימן ברור שאי אפשר לטעות, כן? אבל כל שאר הסימנים, אני לא זוכר את הפרטים, אבל למשל, עד שיחסר פרוטה מן הכיס, וכן הלאה, עד שיחסר דג לחולה, לא, זה לא מובן, עד שהדבר מגיע, אז זה מתגלה למה התכוונו. וזה לא רק על דברי חכמים, אלא גם על דברי הנביאים עצמם. אז במשך הדורות, אני חושב, לפי דעתי זה כוח של השיטה של המערב, זה מתחיל עם הכוזרי. במשך הדורות התחלנו להסביר ולפרמח את כל הדוגמאות האלו מבחינת מוסר גרדה, מבחינת דתיות גרדה. ורק באותה שיטה אני מצאתי את הכוח הזה של להסביר את העניינים לפי פשוט ההיסטוריה, שזה ממד אחר לגמרי. הבנתם את ה... את ההבדל. ולכן אני רואה בניסיון וההתדברות עם השיטות שהתחגלו להסביר את כל המאמרים לפי הדתיות הפרטית, לפי המוסר הפרטי, ההתדברות איתה מקשה מאוד. כי שכחו לגמרי את הממד של הפשט של המאמרים. הבנתם את ה... ואז אומר זה מיסטיקה. כן? אבל זה ההפך. כן? הבנתם את זה. אז אולי אפשר להמשיך קצת קצת, איפה הגעתי? כן, וכן בכל הזוגות הזכיר לשון קבלה תמיד, ועוד, קשה, למה הוא צריך להזכיר אצל נביאים לאנשי כנסת הגדולה, מסירה בפני עצמו, זה הנושא שלנו, מה שלא הזכיר אצל יהושע לזקנים ולא אצל זקנים לנביאים, ועוד קשה, למה מסר משה התורה ליהושע ולא מסר התורה לאלעזר בן אהרון הכהן? כי כהן גדול היה, וכתיב שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. לפני שנמשיך, פה המהר"ל רומז מיד כבר שהעניין של המסירה, מסירה של התורה ליהושע, והעניין של מסירה לתורה לכל עם ישראל ובראשם הכהן הגדול, זה שני עניינים שונים לגמרי. הבנתם? כן. מה שקרה בין משה ויהושע, מה שקרה בין משה ועם ישראל בכלל, שהיו כולם תלמידיו, ובפרט יש לנו מאמרים שמסבירים איך משה היה מוסר את התורה. קודם כל היה מסביר לאהרון הכהן, ואחר כך היה מכניס את אלעזר, ואלעזר שומע בפעם הראשונה, אבל כבר אהרון שני פעמים. אחד, איך משה מדבר לאהרון, ואחד, איך משה מדבר לאלעזר, ואז אהרון לומד איך לדבר לאלעזר. וכן הלאה, עד פשוטי העם. משה רבינו היה פדגוג גדול, כן? אבל מה שקורה בין משה ליהושע פה, זה עניין אחר לגמרי. הבנתם את זה? טוב, אז לפני שנגיע להסבר של המהר"ל עצמו, מכיוון שהערב אני לא חושב שנגיע, רוצה להקדים רק הסבר קטן מאוד משלי בעניין הזה, שיש עוד ממן של הנושא. מה שמסר לכל עם ישראל על כל הדרגות שלהם, זה תוכן התורה. אבל הסגולה להיות מוסר התורה, זה מה שמסר ליהושע. הבנתם את זה? הסמכות להיות מי שמוסר את התורה, זה מסר ליהושע, וזה עניין של הסמיכה. כן? לא, לא, זה עוד עניין אחר. התוכן של התורה, אם בכתבים בעל פה, זה מסירה של דברי תורה, חוכמת התורה, תוכן התורה, לימוד. אבל יש ממד אחר לגמרי. אחרי משה, מי יגיד במקום משה? זה משה שצריך היה להעיד, אחריי זהו. אז למה דווקא הוא ולא אחרים? משמע שמשה יודע מיהושע דברים שאי אפשר להסביר לאחרים. אבל מכיוון שאחרים ראו שהוא משה קיבל מהקדוש ברוך הוא בסיני, אז הם יכולים לסמוך על החלטה של משה. של משה, שבחר ביהושע. אולי פה יש איזו משמעות מדויקת קצת של המושג קבלת התורה. משה קיבל תורה מסיני, מה קיבל מסיני? את הסמכות למסור את התורה. לעיני כל ישראל.
שבהתחלה אמרת שרק
תלמיד ותיק
זה בעצם זה
שזה
עובר דרכו העניין של
המטר והדיבלה
דרך כל
הדורות. אפשר? מכיוון שזה עניין של שימוש, שימוש הרב. כן? ומשה, סליחה, יהושע מוגדר כמשרת משה. זאת אומרת, הוא היה השמה של משה. אז זה עניין אחר לגמרי מי הלומד ממשה. כל עם ישראל יכול ללמוד ממשה. מה שמשה, סליחה, מה שיהושע קיבל, במידה שקיבל, מה שקיבל ממשה רבנו, זה עוד עניין אחר של תוכן הדברים ותוכן החוכמה. אלא הסגולה להיות אחרי משה, מי שפוסק הלכה למעשה, שזה הסוג. אבל התגברו הרומאים על היהודים והפסיקו את שלשלת הסמיכות, וזה היה אסון למסורת. כן? כי עכשיו איך למשל מחליטים שמישהו יהיה רב הראשי של ישראל? בוחרים מכמה מפלגות, קמים ומצביעים. כן? ועד התקופה של הרומאים, מי שהיה הפוסק של הדור, לפני מותו היה אומר בפומבי, אחריי זהו. למה? אני יודע, אתם לא יכולים להבין. מכיוון שאם אתם הייתם יכולים להבין, היית אתם. הבנתם את זה.
אבל ניסו,
לא הצליחו. לא הצליחו, כן? זה כל המחלוקת בין דבריו ו... ומזה בא את החילוק גם כן של ההילולה דרבי שמעון בר יוחאי וההילולה דרבי מאיר. אחד החזיקו וההילולה דרבי מאיר ואחד... אבל לפי דעתי זה כמו שתפילין של רש"י ורבנו תם, שניהם בסדר. זה יותר חמור מזה. הוא אמר לרבי חיים ויטל למולכו שהוא בא לעולם רק ללמד אותו, והוא קרא לו חסיד שוטה. והמולכו מספר את זה, כן? המולכו, כשהיה לומד את הקבלה של הארי, הוא היה כל כך חסיד שעשה, שרצה, שכל היהודים ישמעו את זה. והארי אמר לו, לא, זה רק אתה שצריך ללמוד. ואם אתה ממשיך להביא לי תלמידים, אני מסתלק מן העולם. וזה קרה ככה. כן? הוא מסתלק מן העולם מכיוון שהמולכו הביא לו תלמידים. המולכו כתב את כל זה. טוב, זה אחר כך נתייחס כשהמהר"ל יסביר את הצירוף המיוחד בין רב מיוחד ותלמיד מיוחד. כן. מה שקרה שאלו ששמעו את תורת הארי מחוץ, מהמולכור עצמו, מסרו את זה בצורה מקולקלת. מקולקלת, על זה הם היו גדולים, כן? ולא מה שרציתי לומר, אולי לא נכונה. ולכן המולכור מסביר שהארי, פה זה מיסטיקה גמורה, הארי היה יכול להיות המשה בן יוסף, ומחמת העניין הזה, זה נחשב. כן? מכיוון שההתחדשות תורת הקבלה בזמן הארי לא הצליחה, מכיוון שהיו צינורות מגולקלים. אם אפשר לומר. כן?
האם
אפשר
לחשוב
לא, נושא של הקבלה הוא לא נושא של תורת המצוות, כן?
כן, זה מה שאני אומרת, זה גם
אפשר להגדיר את זה ככה.
זה לא עניין.
נכון, יפה, יפה.
באופן של נביא.
יפה, אפשר להגדיר את זה.
זה שייך יותר לקבלה.
נכון, נכון.
מה שקרה לנביא.
נכון, אבל לא לטעות על הלשון קיבל פה וקבלה, זה עניין אחר, כן? אבל הקבלה, חוכמת הקבלה היא המשך של הנבואה. בממדים אחרים, נאמר, בסגנון אחר אולי, אבל זה המשכים של הקבלה. של הנבואה, סליחה. זה אותו עניין. כשאנחנו אומרים שספר זה או אחר נכתב ברוח הקודש, זה אותו עניין. לא, הסימן הוא שכשלשון התלמוד רוצה לומר הנביאים, הוא אומר בקבלה.
מה זאת אומרת שהנביאים קיבלו את התורה?
מסכנים.
מהסכנים.
טוב, אולי אני אסביר את זה קצת, אבל זה ייקח לי קצת זמן. זהו. בשורש הדברים, כל עם ישראל היה מסוגל להיות נביאים. ולא רק עם ישראל, במטרה של הבורא, כל בן אדם, אבל איבדו את הכוח הזה. ונכתבו לדורות רק את הנבואות שהיו צריכים לדורות. כן? ויש מקור בגמרא, למשל, שהיו המון 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 נביאים, כן? אני לא זוכר את המספר בדיוק, אבל זה מספר עצום, כן? גם אנשים ונשים. ולא היה צריך לכתוב הנבואה, אלא רק החומש בספר יהושע. כן? מכיוון שאחרי איזושהי תקופה מסוימת, אז המדרגה של הזקנים, של אותם תלמידי חכמים שנקראים זקנים, הייתה צריכה להתחיל, וזה לא אומר שכוח הנבואה היה צריך להסתלק מעם ישראל, זה תוצאה של עונש, כן? של ירידה בערך, אלא נבואה שעתידין ניכתב, כן? ורק מכיוון שהעם ירד מאוד ממדרגה, אז התחדשה אותה סוג הנבואה שעתידה להיכתב עם הושע, כן? וכל הנביאים הגדולים ואחר כך. אני רוצה להסביר את זה כך, אחר כך אני אתן איזה רמז. סוף סוף, כוח הנבואה עצמו הסתלק מישראל בימי מרדכי ואסתר, זה ידוע, כן? אבל למיתו של דבר היה צריך להתפסק, אני רוצה לדייק, לא אסכולה להיות נביא לפי הגדרה של הרמב״ם או הכוזרי, כן? אלא להיות נביא ככלי אמצעי לנבואה שעתיד צריכה ועתידה להיכתב לדורות, מכיוון שיש צורך של תוכחות, כן? וזה היה צריך להתפסק בימי יהושע. ולכן התחלנו במדרגה יותר גבוהה של הזקנים, שברור שבאופן אישי פרטי היו גם כן נביאים, אבל לא מאותו סוג של הנבואה של התוכחות שהיו צריכים להיכתב לדורות, זה מובן. אלא מכיוון שכמו שאמרתי, המצב צריך את זה, אז אותה נבואה של התוכחות התחדשה אחרי זמן הזקנים. ויש איזה רמז במסכת מגילה על פורים דשושן, כן? שהגמרא אומרת שערים המוקפות בימי יהושע, והיה צריך לומר ערים המוקפות בימי אחשוורוש. אז ההסבר של הגמרא הוא ההסבר של כדי לתת כבוד לארץ ישראל. אבל מקום לקום זה העניין, שאותה תקופה שהתחילה למעשה בימי אחשוורוש, מרדכי ואסתר, הייתה צריכה להתחיל למעשה בימי יהושע. ידע שלא זכיר. הבנתם את ה... בגמרא. ברור.
זה לא מקרה.
זה לא מקרה. אולי אני אוסיף עוד הסבר, אבל הסבר אולי קצת סתום, כן? יש איזה רמז לזה במשנה, בפרק חמישי במסכת אבות. דברים שנבראו ערב שבת בין השם השות. ופעם למדנו את זה. מה זה ערב שבת בין השם השות? והשבת זה העידן של התערבות של הבורא. כן? ויש איזה רמז בסיפורים, בתורה, שהיו שתי תקופות שהשמש היה חשוב. שמש של מתושלח ושמש של יהושע. אם כן, ערב שבת בין השמשות, זה כל התקופה של בין מתושלח ויהושע. וכל הדברים שנכתבו באותה משנה, שנבראו בערב שבת בין השמשות, הופיעו באותה תקופה. טוב, אני גומר את, את ההסבר, כדי להבין בהקשר לשאלה שלך, שהתחדשות הנבואה הניתנה לכתב, זה בא אחר כך. אחרי תקופת הזקנים. מכיוון שכוח תקופת הזקנים פסק, אז היה צריך לחדש עוד את הממד הזה של הנבואה שצריך. נקנה לי כתב, זה מובן.
אבל
בנהל,
במקום שלו, בספר של הזכנים, הוא עושה את זה אחר, אולי קשור לאיזושהי צורה, הוא אומר כמה. תמיד הרבה דנב להראות מה שראש של השבוע הזה. שהזקנים היו זנב לבעיות לראשי. נביאים היו התקופה של המלאכים. זאת אומרת שהמשפט הוא תקופה בתחבורה, וזה שייך לה לנבואה, ושזקנים זה שייך עוד לב העמד משה ויהושע.
כן.
ולכן יש את ההבחנה בין זקנים, כן. שזה זנב לבעיות, ובין...
זהו, זה פחות או יותר זה אותו הסבר, אלא הוא מוסיף את ההסבר ההיסטורי במים. טוב, מה השעה? אז אולי נסתפק הערב, ובשבוע הבא אם ירצה השם. רק אני רוצה להזכיר לכם שליל יום העצמאות תהיה תפילה חגיגית במכון מעיינות בשש וחצי. זה יום ראשון בערב.
כן.
בשש פקח, במהיום? כן. אני חושב שזה נשאלה בשביל הדם ימי. אני חושב שזה נשאלה בשביל הדם ימי.